הרב בני לאו.
את הפרק שלנו, פרק ה' בספר דניאל, מכירים גם הרבה חובבי אומנות, ובכלל הציור של רמברנט שמתאר את המשתה של בלשצר, שפתאום באמצע איזה יד יוצאת ומציירת לו את המילים מנה מנה תקל ופרסין. הציור הזה של רמברנט כל כך מפורסם, אומרים שהוא גם חריג ביצירות שלו בהרבה מובנים, לא רק ביכולתו לכתוב באותיות עבריות, גם בחומרים שהוא יצר. כשמסתכלים על היצירה הזאת ממש רואים את הפנים, רואים את הבהלה, רואים את הגוף של האישה של ימינו נסוג ממש מתוך פחד, היא מגוננת על הראש שלה. זאת אומרת, לפרשנות שלו לא רק בלשצר ראה את האותיות, אלא גם הסביבה שלו, העיניים של האיש והאישה שלשמאלו של המלך, ממש פעורות בפחד מוות. יש רק אישה אחת שיושבת מול המלך, והיא נראית רגועה. שווה להסתכל על התמונה הזאת, היא יושבת, מסתכלת, וממש שום דבר, שום דבר לא זז מהפנים שלה, והאישה הזאת, עוד מעט אנחנו נפענח את זה, יש אומרים, היא אם המלך. החוקרים טוענים ש רמברנט למד את העברית מפי החבר שלו, מנשה, הרב מנשה בן ישראל. הוא למד אצלו גם יסודות של יהדות. מאוד מעניין הסדר של האותיות, שכתוב מימין לשמאל, ממטוס ננקפי אלרן. אבל אצל רמברנט, הנון הסופית היא מופיעה בתור זין, כנראה איזשהו שיבוש בלימוד שלו את השפה. עוד מעט נדבר על הפרשנות הזאת שהוא צייר, או הרב מנשה בן ישראל לימד אותו לצייר, על פי אחת האופציות התלמודיות. עכשיו, הציור המופלא הזה הוא כל כך מפורסם, ששווה גם ללמוד את הפרק ולהגיד מה קרה שם. אז מילה ראשונה על בלשצר. אנחנו עוברים מהפרק הקודם, שהיה פרק חריג במובן הזה שפתאום מלך שהופך להיות חיה. הכתוב שלנו מדבר על נבוכדנצר, והפרשנות המאוחרת יותר מעדיפה את הכתובת מקומרן שמדברת על נבונאיד. ההבדל בין נבוכדנצר לנבונאיד זה, צריך לומר, כמעט אותם 70 שנות שלטונה של בבל. אנחנו חוצים את כל ההיסטוריה. הפרשנות שאומרת שפרק ד' זה נבוכדנצר, אומרת שעכשיו קפצנו את כל ההיסטוריה אל סוף, אל היום האחרון של שלטון בבל, הלילה האחרון ליתר דיוק, וזה הלילה שבו בלשצר, המלך האחרון, חוגג באיזשהו משתה, שעוד מעט נפנח למה, והמשתה הזה מסתיים בהתגלות של מנה מנה תקל ופרסין, וממנו בעצם מסתיימת מלכות ה-70 שנה של בבל, עליית מדי ופרס. הפרשנות האחרת שאומרת שזה נבונאיד בפרק הקודם ולא נבוכדנצר, אז נבונאיד זה האבא של בלשצר, ובזמן שנבונאיד היה שרוי באפריקה, בעולמות שהוא התבודד בהם, לפי הפרשנות של הפרק, שהוא היה חולה בשכין והוא 7 שנים לא היה, אז בלשצר הבן מילא היה כיורש עצר, מילא את מקומו, ומדובר פה על איזושהי בעצם משתה של זכיחות הדעת של המלך, ובעקבות הזכיחות הזאת מגיעה גם הנפילה הגדולה. צריך להגיד את זה, כמו שאנחנו מכירים כל כך הרבה פעמים בנפילות של מלכים גדולים, היוהרה הזאת שאתה כל כך שרוי בתוך עולמך, כל כך בטוח בתוך עולמך, לא שם לב אפילו שמעבר לגדר כבר מתכונן האויב. בספר משלי בפרק ט"ז אמר את זה כל כך פשוט, הפסוק, לפני שבר גאון, ולפני כישלון גובה רוח. כל כך פשוט. אתה נמצא בסביבה שהכישלון הוא כבר כאן, הוא לא שם, אבל אתה לא רואה את זה. סוג במציאות של המאה ה-20, צריך לקרוא לזה תופעת הטייטניק, שאתה חוגג על הסיפון, ואתה לא רואה את ההתנפצות שנמצאת בקרחונים, שמתחת למים, אבל מתחת לרגליך. מה קרה שם? בלשצר חוגג. הוא חוגג באיזושהי סיבה. אנחנו לא יודעים את הסיבה, קורות ההיסטוריונים של דברי הימים מתארים איזשהו קרב שהוא נלחם נגד מדי ופרס, ואיזשהו קרב שאותו הוא ניצח באיזשהו רגע של ניצחון בקרב. המסורת של חז"ל רוצה לומר שהוא חוגג את 70 שנות, מלות 70 שנות לבבל, מין יום העצמאות ה-70 של בבל, ולמה הוא חוגג את זה? כי הסתובב להם מעל הראש כל הזמן, הסתובבה להם מעל הראש נבואה, נבואה של ירמיהו. ירמיהו מתנבא בפרק כ"ה, הוא אומר, במלות 70 שנה, כמלות 70 שנה אפקוד על מלך בבל, ועל הגוי, אשים אותם לשממות עולם. כך אומר ירמיהו בפרק כ"ה. והנבואה הזאת שמסתובבת מעל ראשם של הבבלים, פתאום מתפוגגת. הנה, ספרנו 70 שנה, איך סופרים את ה-70 שנה? צריך לומר, משנת 609 לפני הספירה, בניצחון האחרון, שנבוכדנצר הלוחם מנצח בקרב קרקמיש את ה... מצרים יחד עם האשורים, זה כאילו נמנע לשנה הראשונה של השלטון הבבלי, ואתה סופר 70 שנה, אתה מגיע לשנת 539, הלילה האחרון של בלשצר, הרגע שבו עולה מלכות מדי ופרס. אז הם באותו לילה, שזה לילה האחרון למלכותם, עדיין חוגגים את יום העצמאות ה-70. הם חוגגים ובטוחים הכל בסדר, וכחלק מהכל בסדר, אולי בלאג על פי מסורת חז"ל, מה עושים? מוציאים את כלי השם או את כלי המקדש שאותם הגלה היא כבר יהויכין. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על גלות יחוניה, גלות יהויכין, שהיא בשנת 597 לפני הספירה, שם נבוכדנצר עוד לפני החורבן, 11 שנים לפני החורבן, הוא כבר מגלה את כלי המקדש. ואנחנו עכשיו רואים את כלי המקדש האלה מוצאים מתוך האפסון שלהם כדי לחגוג איתם את יום העצמאות ה-70. ככה זה נראה. חגיגה גדולה שעיקרה זכיחות הדת באופן מוחלט. לפני שבר גאון. הגבהות לב הזאת היא מופיעה בראש הפרק. ואז מיד ככה, בתוך כדי החגיגה הגדולה הזאת, יצאו אצבעות יד אדם, ומול הנברשת מציירים על הכותל, והמלך רואה. עכשיו, כאן אצלנו כתוב המלך רואה, אני סיפרתי שאצל רמברנט, בכתובת של, בציור שלו, גם האנשים שיושבים מולו, רואים ומבועטים לגמרי. הפסוק שלנו אומר, המלך רואה את כף היד הכותבת, שונה זיו המלך, רעיונותיו הבילו, הוא פשוט התחיל לרעוד מרוב פחד, הוא קורא לאשפים, לקוסמים, שואל אותם, תגידו לי מה, ושום דבר, אף אחד לא יכול לפענח, או בגלל שהם לא יודעים לפענח את הכתב העברי, או בגלל שזה כתוב בצורה שונה, יש על זה מחלוקת של חכמים בתלמוד עצמו, מה הסיבת אי היכולת, יכולת של חכמי בבל לפענח את מה שקורה שם, אבל אז יושבת שם אישה חכמה שרק היא יודעת, האישה הזאת היא אם המלך, אם המלך היא יודעת הכל, היא כנראה גם זוכרת. עכשיו תחשבו, אם זה מדובר בפרק הקודם על נבוכדנצר ולא על נבונאיד, זה אומר שאנחנו כבר עשרות שנים לא שמענו על דניאל. דניאל שהתגלה לנו בתור הפותר חלומות של פרק ב' וג', פתאום הוא נעלם. ימי נבוכדנצר עברו מן העולם, ועכשיו איש זקן, איש שהוא כבר... אולי בן 80, אולי בן 75, האיש הזה עכשיו, דניאל, נקרא אל הדגל, כי יש מי שזוכרת את החוכמה שלו, וזאת אם המלך. ואז הוא מגיע, והוא כמובן יודע לפענח מיד. הפענוח שלו הוא פענוח קשה. כשהוא אומר, אני אסביר לך מה כתוב, הוא אומר לו, מנה, תקל ופרסין, הוא בעצם מסביר לו בצורה מאוד פשוטה את הגזר דין, אפשר לומר, את גזר הדין השמימי שיצא ביד השם אל בבל. מה אומר מנה, תקל ופרסין. המילה מנה מנה זה אומר כמו שאנחנו אומרים מנה קצובה. זאת אומרת, זו המנה שלך. יש לך זמן שקבוע מראש, כמו שירמיהו הנביא אמר, ימי בבל 70 שנה. זה נקרא מנה, מנה מנה. מנה מנה זה אומר, הגיעה המנה שלך. ספרנו 70 שנה, הגיעה עת. אבל זה לא רק זה, אלא תקל. תקל ופרסין, זאת אומרת, שקלנו את מעשיך, תקל מלשון לשקול, לשקול על כף המוזניים, שקלנו את המעשים שלך, והגענו למסקנה, הגענו כן בית הדין של מעלה, שצריך לחתוך את המלכות שלך, מכיוון שאינך ראוי יותר למלוכה. זאת אומרת, גם מצד הזמן שהגיע את החורבן שלך, וגם מצד המעשים שלך, גם אם לא היה מגיע הזמן, אתה לא תקבל שום הערכה, מכיוון שהמעשים שלך נשקלו, והוכרע לחתוך את מלכותך. זאת אומרת, באופן פשוט, הבשורה שרואה בלשצר מול עיניו, היא גזר דין של מעלה, כתוב באותיות פלאיות, מוארות אל מול עיניו. דניאל, כנראה בלי פחד, עומד מולו, ומתאר את ההתגלות הזאת, והמלך כל כך זכוח בדעתו, הוא הרי הבטיח לדניאל שהוא ייתן לו את שליש מלכותו, וארגמן יעשה אותו סוג של משנה למלך, הוא עומד בהבטחתו, הוא אומר, אני מקיים את דבר המלך. הרעיון הזה הוא כל כך נשמע מטופש, הרי המלך עכשיו שמע שהוא הולך לאבד את עולמו, אבל הוא משחק את המשחק, הוא כאילו צוחק, הוא כאילו אומר, אתה תגיד את שלך ואני אגיד את שלי, נראה מי צודק. ואז, על פי מסורת, באותו לילה, או שעבדיו, משרתיו, עשו הפיכת חצר ורצחו אותו את בלשצר, או שמלכי מדי התקרבו באיזשהו רגע ופתחו להם את השערים. המסורת ההיסטורית אומרת שלא היה קרב על בבל, לא היה שום יריעה, לא היה שום ניסיון להתגוננות. הריקבון של בבל נבע מבפנים, והמשתה הזה של בלשצר הוא אקורד הסיום של הממלכה הבבלית. השערים נפתחו, מדי נכנסה פנימה, בעקבותיה פרס, ואנחנו בחילופי אימפריות כל כך שונה ממה שאנחנו ראינו בין אשור לבבל. בבל קרסה בתוך המשתה לתוך עצמה. כשנגיע לליל הסדר ונשיר את הפיוט של ויהי בחצי הלילה מהפייטן הקדמוני בין ארץ ישראל ינאי, הוא יגיד קרא בל ומצבו באישון לילה. בל זה כמובן האל של בבל, והוא אומר האל הזה הבבלי, כלומר מלכות בבל, הם קראו, והמצב שלו, זאת אומרת, המצב הפוליטי, השלטון שלו, קרה באישון לילה. באישון לילה, כלומר, זה לא היה באיזה אור יום של מלחמה, אלא בבל קרסה באישון לילה, אומר ינאי הפייטן. קרה בל ומצבו באישון לילה. לאיש חמודות נגלה רז, חזות לילה, ויהי בחצי הלילה.